מקווה שיסתדר בזאת.
יסתדר, יסתדר.
ילדר עכשיו.
ערב טוב, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך רפך בעבדך כי חמוך כפרעון. רבותינו אומרים שיהודה ניגש לשליט המצרי, ככה הוא נראה בעיניו, הוא לא ידע באותו זמן שזה יוסף. הוא הכין את עצמו גם למלחמה, אבל לא רק. והפנייה והיגש, אף על פי שהיא לשון מלחמה, בכל מקום עדיין, יהודה מכבד מאוד את אותו אדם שהוא עומד מולו. הוא פונה אליו בלשון אדוני, הוא אומר לו, בעיניי אתה כמו פרעה, כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, ואני אומר לאדוני. אחרי זה הוא גם קורא לו, לעצמו יהודה קורא עבד, ועתה ישב נע עבדך תחת הנער, תחת בנימין הכוונה, עבד לאדוני, והנער יעלי מחר. כלומר, יהודה נותן את הכבוד המלא לאדם שניצב מולו, כשיהודה יודע שברגע פקודה הוא מחריב את כל מצרים. הוא יודע שיחסי הכוחות, מיליוני מצרים מול 10 אחים שבאו מבית יעקב, זה לא מתחיל. ולכן הוא שולח את נפתלי, כמו שאומר המדרש, ואומר לו, תספור לי כמה שווקים יש במצרים, ואומר לו, 12. אז הוא אומר, כל אחד מהאחים ייקח שוק אחד, ואני אקח 3 ונחריב את כל מצרים. כלומר, יהודה באותה שעה מודע לכוחות שלו, אבל הוא לא נוגע בנקודה הזאת עד שהוא נותן את מלוא הכבוד לבן אדם שניצב מולו. מה התורה מלמדת כאן? ידוע מרבותינו שהנשמה נקראת כבוד, שנאמר אורה כבודי, אורה הנבל וכינור העיר השחר. דוד המלך פונה לנשמה שלו ואומר, תתעוררי. דוד המלך אומר בפסוק אחר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. ריבונו של עולם, הלוואי והנשמה שלי תמיד תזמר לך. יזמרך כבוד. הנשמה נקראת כבוד. כך מביא בעל המאור בהקדמה שלו לפירוש הש"ס, הוא אומר, רבותינו לימדונו שהנשמה נקראת כבוד. זו הסיבה. שאדם שפגעו לו בכבוד, הוא יכול לצאת לקרב, שכשאתה שואל אותו למה, די, תפסיק, עד מתי לעולם תאכל חרב? הוא אומר לך, לא, זה לא יעזור. לא יעזור, עד שאני לא אתנקם. למה? כי פעמים אדם הפסיד 100,000, הפסיד מיליון, זה מכה בכיס. אבל כשפוגעים לאדם בכבוד, נטלו ממנו את החיות שלו. זו הסיבה שרבותינו הזהירו בתוך הבית, שאדם חייב לכבד את אשתו, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. ולאישה ציווה, כך כותב הרמב״ם, וציוו רבותינו, שתהיה האישה מכבדת את בעלה ביותר מדי, ויהיה בעיניה כשר ומלך וכו'. זה לא בשביל שבתוך הבית יהיו יחסים שהם יחסים רחוקים, כמו אדם שהוא שליט שנמצא מולי, אלא כי הם ידעו שהנפש שלנו היא נאצלה ממי שאמר והיה עולם. והקדוש ברוך הוא כשברא אותנו פה, אז הכתוב אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי אתכם כדי שתיתנו לי כבוד. כי הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד. אז יש בנו נקודה, שהנקודה הזאת נקראת נפש. נפש שווה כבוד. העולם טועה שכבוד זה גינונים שמגננים סביבי או מחרקרים סביבי. טעות. זה נקרא חנופה. מה זה כבוד? כבוד זה להכיר במציאות הקיומית שלי כדבר בעל הערך כלפי השכינה. הבנת יצחק מה זה אומר? יש לקדוש ברוך הוא עניין שאני אהיה בעולם. כי יש לקדוש ברוך הוא עניין שאליהו יהיה בעולם. וברוך, ויצחק, כן? מה חסר לו? יש 7 מיליארד איש, 15.5 מיליון יהודים להבדיל, כן ירבו. זה מה שחסר לו? ברוך. מה התשובה? כן. כי הוא מקבל כבוד מברוך, שהוא לא מקבל מאליהו. מי שקצת יותר גבוה, והדעת שלו קצת יותר רחבה, הוא מבין שבורא עולם מקבל כבוד מכל בריאה, אפילו גוי ואפילו בעל חיים. אין יותר בזוי מבן אדם שמבזה אנשים אחרים. אפילו אם יקראו לו סטנדאפיסט ומשלמים 150 שקל כרטיס. אין יותר בזוי מאדם שלא נותן כבוד לבן אדם שנמצא מולו, גם אם הוא חושב שזה הבן שלי והוא מבין שאני צריך לחנך אותו, או ביתי, או אשתי. הפטרה של שבת שעברה, אתמול קראנו אותה. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך. הן באות למשפט המפורסם, וההפטרה מסתיימת בזה שכל עם ישראל שמעו את המשפט ששפט המלך. ויראו מפניו. הם חוששים, כי הם ראו חוכמת אלוקים בקרבו. שלמה המלך זכה לחוכמה וללב שומע כמו שהוא ביקש, עד שהחוכמה שלו הייתה דבר שלא נתפס כחול אשר על שפת הים. הוא היה גאון ברמה שאי אפשר לדמיין. תשים את החוכמה של כל האנושות בכף מאזניים, תשים את חוכמת שלמה בכף השנייה, מכריע את כולם. ואף על פי כן, כשמגיעות שתי נשים שעוסקות במקצוע לא מכובד בלשון המעטה, שהן נמצאות בתוך בית שהוא לא בית שמכבד, ואף על פי כן, הן באות ומספרות, אנחנו שתיים בתוך בית אחד, כך וכך המקרה. שלמה מקשיב בקשב רב, הוא לא מזלזל בהם, הוא לא אומר, זה המקצוע שאתם מתעסקות, תתביישו לכם בכלל. מה פתאום? שלמה המלך מכבד את אותה בריאה ואת חברתה, ונותן להם את מלוא הכבוד לדבר כדי צורכן. מה אמרת? בני החי ובני המת, ואת לא כי, בני המת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. מלמד שאמרו כל מה שרצו לטעון, נתן להם את הזמן. הוא לא אמר המרחק בין השכל שלי, שנאמר על שלמה המלך, וישב שלמה על כיסא השם, מלמד ששלט בעליונים כמו בתחתונים. אפילו על השדים הוא שלט. הוא לא אמר, אני לא רוצה לפגוש אל האנשים עם מנת משכל מסוימת. הוא נתן כבוד שלם לכל בן אדם באשר הוא. וזה מה שהמשנה אומרת. איזה הוא מכובד? הוא מתרצת המכבד את הבריות. שאלתי את החברים. לא כתוב במשנה איזה הוא מכבד, והתירוץ הוא המכבד את הבריות. המשנה שאלה איזה הוא מכובד, כוונה מי נקרא מכובד, והתשובה צריכה להיות מי שמכבדים אותו. לא? מי נקרא מכובד? מי שמכבדים אותו. לא, מי נקרא מכובד? מי שמכבד. לא, מי שמכבד הוא מכבד אחרים.
מי שהתנהגותו שלא מכבד את עצמו, הוא המכובד.
עכשיו אני מכבד את ברוך. דעתי לו כבוד, אז הוא מכובד, ואני מכבד. נכון? עכשיו נניח שהוא מכבד אותי. הלוואי, תכבד כבר. נניח שהוא מכבד אותי. אז הוא כיבד אותי. הוא המכבד, אני המכובד. אבל איך נהיה איזה הוא מכובד? המכבד. ליאור, אתה מבין מה אני שואל? שאלות פשוטות, אני בסך הכל. פשט משנה. ברוך אתה, אדוני, כל עם שהכל נהיה. אז תעזור לי. תעזור לי. פשט משנה.
כלפי גויים אותו דבר?
בטח.
גם גוי לכבד.
בטח. רבי יוחנן מקדים שלום לכל אדם, אפילו לנוחש בשוק. אנחנו היום ניזונים מהרבה אמוציות, יש לנו הרבה אמוציות, אנחנו גם בתקופה מורכבת, אז קשה לנו. והכללי, תדע לך, שהכלל בדבר, ואני אומר לכם מה המשנה מדברת. המשנה נתנה מתכון לבן אדם. אתה יכול להיות בן אדם שישלם לחברת פרסום, שיספרו כמה אתה טוב. אתה יכול לתת לכל מיני יועצים שיריצו אותך פוליטית, שכולם יבחרו בך. אתה יכול להראות כמה אתה טוב בכל מיני מסמכים שתוציא שאתה חבר בארגונים לזכויות אדם וכו'. כל זה נפלא, אבל זה יחצנות. רגע האמת יתגלה כשאתה רואה כל בן אדם בגובה העיניים, ואתה נותן לו כבוד כאילו הוא הכי מיוחד בעולם, כי באמת הוא הכי מיוחד בעולם, כי יש בו חלק אלוה ממעל שאין אף אחד אחר. אבל אם מטרת הכבוד שאני מכבד אותך כדי שמחר תבחר בי לכנסת, לדוגמה, אז אני לא מתפלא כשיראו לי סרטון שחברי כנסת מקללים אחד את השני, או מנבלים את הפה. אגב, כללה לא צריכה להיות דבר כל כך חריג. מספיק לומר דברים שהם לא נעימים. או למשל, לצרוח על בימת הכנסת. אותנו לימדו שדברי חכמים, בנחת נשמעים, למה אתם צורכים? למה אתה לא מכבד אותו? הוא לא ראוי לכבוד. הוא אומר לך לא. אז הוא אומר שגם אתה לא ראוי לכבוד. למה? תסביר. וכאן ההסבר של המשנה, ותבינו את ההסבר הזה. לעולם אתה יכול להוציא מדבר מסוים רק את מה שיש בו. דוגמה לדבר, תודה רבה למי שהביא לי את זה, זה מצוין השיעור היום. אם אני אקח את הכוס הזאת, כוס תה, מי שלא יודע, בסדר? תודה רבה למי שהכין, תרים את היד, איפה הוא? תודה רבה, איפה הוא? מי הכין את זה? איפה הוא? הנה, עברת לשם, תודה רבה. עכשיו לקחתי כוס ריקה, נניח שהייתה פה כוס ריקה, שופך מהכוס הזאת לכוס הריקה. מה יהיה עכשיו בכוס הריקה? אתם בטוחים תה? יש סיכוי שאני שופך תה וזה יהפך לקולה? בטוח? תעזוב קולה, קולה זו לא יחזיק מדי. שפכתי תה, יש ספרייט. אין סי, לא קוסם ולא כלום קוסם. בקושי, בקושי, בקושי עצמי. נסטי, יש סיכוי? גם לא, כי זה חם. הלאה. לקחתי תעמיד את הפוזים הזה, תודה רבה למי שהביא. שפכתי את זה לקוס, יש סיכוי זה יפה לתי?
לא.
אין סיכוי? תודה רבה. מה שיש בקוס זה בדיוק מה שישפך. תקשיבו טוב, חזל אומרים דבר נפלא, כמה חזל היו עדינים. הם אומרים מה שיש בך זה בדיוק מה שאתה מוציא. ואם אתה אדם שמצליח לכבד אחרים, זה מעיד עליך שמה אתה? מכובד. כי זה מה שאתה מוציא מעצמך. אדם שמוציא מעצמו כבוד לכל נברא, זה אומר שמה יש בו? כבוד. אז איזה הוא מכובד? המכבד הבריאות. אבל אדם שמזלזל בכל מי שזז, הוא מעיד על עצמו שהוא אדם זול. אפילו שבעיני עצמו הוא מכובד, לכן הוא בז לזה ולזה ולזה, והוא לא מבין וזה טיפש. וזה ומתייחס אליו בכלל, זה לא כי אתה גבוה. בעיני את עצמך, אתה אולי כבוד, אולי. אבל תדע שאתה בזוי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. יהיו קלים, הלמדת שכבוד מלשון כובד, זה אותם אותיות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתייחס אליי, אני בורא עולם, אתה נותן לי משקל בחיים שלך? אני תופס אצלך מקום? נשבע לך שאתה תהיה האדם הכי מכובד בעולם, אתה תתפוס כובד כזה שאנשים יעריצו אותך. אבל אומר בורא עולם, אם אתה מבזה אותי, אני קל בעיניך, שטויות, אז כתוב בא לך, שטויות, אז השם אמר. אומר השם, שטויות, אז אתה לא פתאום תחזיק מעמד את זה, דברים מסוימים מאוד פשוטים, כמו זוגיות, כמו חינוך ילדים. האנשים הכי קרובים אליך יבזו אותך. לא יהיה לך מילה בתוך הבית. לא מול אשתך, לא מול הילדים, אתה תגיד, באמת, אפשר לפחות בבית שלי שאני אקבע? והתשובה לא. אתה יודע למה? כי אני, בורא עולם, הייתי קל בעיניך. וככל שהאדם גבוה יותר, כך הוא מכבד כל נברא, ואפילו שאינו בן אדם. אפילו חיה, בעל חיים, הוא מכבד גם אותם. לא מדומיין, לא מכבד בעלי חיים, הוא תורם כסף עכשיו לארגונים וצער בעלי חיים, אבל לא אכפת לו שיהרגו אנשים. לא, לא, לא משובש. מי שמבין, יש איראן כלי בעולם, מבינים טוב מאוד, יש דומם, יש מעליו צומח, הצומח יוצא מהדומם, הוא יונק מהדומם. יש מעליו בעל חיים, הבעל חיים אוכל את הצומח, הוא חי ממנו. ויש בן אדם, הוא יותר מאשר בעל חיים. ויש יהודי, כמו שכותב הקוצקר, ואין בעיה. אחרי שהגעתי לכל המדרגות, אין אצלי הפרש. גדול וקטן, שם הוא, ועבד חופשי מאדוניו. זה אומר, אין הפרש בין אף יהודי בעולם. עשיר, עני, אשכנזי, ספרדי, לבן, כהה, בעל מום, או לא בעל מום, כולם שווים. כולנו בני איש אחד אנחנו. אותו אדם שמתחיל לראות בעין פילוג, ולומר, זה ראוי שאני אוהב אותו ויקרב אותו. וזה לא. למה? יש לו מלא סיבות. זה VIP, סלב, הוא עשיר, שווה לי להתקרב אליו. אומר בורא עולם, גם לי יש מה לומר לך. מידה כנגד מידה לא בת לה. עד היום היית שווה בין שווים. עכשיו לא רוצה לראות אותך, בא לי לרחק אותך. יש לי הרבה סיבות. שאני אספר לך כמה מעלות לא טובות יש לך. אני בורא עולם, אני יודע. באה התורה מספרת שיהודה נתן כבוד אפילו לשליט גוי. נותן לו כבוד. אדוני שאל, כי עבדך ערב את הנער מעם אביו לאמור. למה אתה קורא לה? לעצמך עבד. אומר יהודה, הקדוש ברוך הוא נתן לו לשליט הזה מלוכה, השם לא טועה. לכן בפעם הראשונה שהם רואים אותו, הם רואים שהמנהג זה לבוא ולהשתחוות, הם משתחווים. מה אתם עושים? זה המנהג פה, ככה מכבדים את הבן אדם, ככה אני אעשה. כשיש לאדם תורה אמיתית, הוא מכבד כל נברא באמת, כי התורה נקראת כבוד. שנאמר, כבוד, חכמים, ינחלו. אבל אדם שאין בו תורה, אז הוא מכבד לפי הרגשות שלו. את זה ראוי לכבד, כי יש לו רכב של 2 מיליון. הוא נוסע באוטובוסים, לא מתייחס אליו. וזה אותו דבר אם יש לו בית ב50 מיליון, או שזה גר בסחירות, או יש לו איזה שררה, הוא הסגן של ראש העיר. איך קוראים לראש העיר פה?
מרים.
הוא הסגן של מרים ראש העיר. בסדר? בזה הוא קיבל את הכבוד שלו. הגמרא אומרת, אפילו ריש גרגות המשמעיה. אפילו מי שיהיה אחראי על הביוב, גם זה מהשם. השררה זה מתנה מהשם. לא מכוח זה עכשיו, אתה יכול להחליט, אני רוצה להתקרב אליו ולא לזה. אתה תכבד אותו מכוח מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כבוד. אבל זה חוץ מהכבוד הפשוט שכל אדם בעולם צריך לקבל. והכלל הוא ברור, מי שמכבד כל נברא, כולם מכבדים אותו. ומי שמתנשא וחושב, זה ראוי לכבוד שלי, אני אתייחס אליו וזה לא. מכבדים אותו אליהו. רק עם אינטרס.
ואם הוא מבזה את התורה?
לדוגמה.
אדם שיוצא על בחורי ישיבות, אומר ככה, פרזיטים, זה, מתחיל להשתולל.
אז ככה, הכלל בדבר הזה, וזה ליאור, תזכור טוב, 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 כי אנחנו בדור קשה, דור מבלבל. צריך לזכור את זה. מי שקצת קרא את קורות עמנו, יודע שהיו תקופות בעם ישראל שאנשים בחרו דרך כחיים. אז המשכילים, הם לא באו וזרקו עכשיו מילים, הם באמת בחרו דרך שהדרך הזאת מקנטרת את התורה, וכל העניינה לקעקע דרך של תורה. כשבא בן אדם ואתה שואל אותו, תגיד, שאלה באמת, אתה חבר כנסת, אתה אדם מכובד. אין פה מצלמות, אני שואל אותך, למה אתה אומר צריך לקחת את כל החרדים וזרוק אותם לפח השפעה? למה אתה אומר צריך עכשיו את כל הפרזיטים? אז אומרת, תקשיב טוב. לא באמת מעניין אותי. אני צריך לשמוע מה הקהל רוצה כדי לשמור על הכיסא שלי. מה אתה רוצה שאני אעשה? איך עבוד עם בניין? אני רוצה להתפרנס. אז לפני שתי קדנציות, שמעתי שהעם אומר מוות לערבים. אמרתי מוות לערבים. עברו שתי קדנציות, אני שואל מוות לחרדים. אז מוות לחרדים, לעבדים. אני צריך פרנסה. מה זה משנה? אתה חושב שמישהו מהפוליטיקאים אנחנו מאמינים אחד לשני? אנחנו לא מאמינים כלום. אז אנחנו אומרים, מה זה משנה? יש לי תלמיד עובד בכנסת. אמרתי לו, יש רק שאלה אחת אליך. באמת הם כך שונאים אחד את השני כמו שאתה רואה אותם? ואני אומר, פתאום בוא תראו את המשים במזנון, אוכלים, שותים ביחד, רק להתקרב, כתב עם מצלמה, שנייה אחר, נקים את הספורי, עוד יוצא לשני, הוא הולך, מצלמים להתחבק, הכל בסדר. אז הכל שקר.
זה
כי. אז זה לא באמת.
זה כי.
לא באמת. מה אכפת לי? אז הוא לא באמת חושב שיש יהודי או ככה. תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו צריכים לדעת לא להיות מסכנים כאלו שאין לנו שום עמוד שדרה. נצליח ללכת בדרך מאוד מאוד ברורה. אז אם אתה שומע בן אדם שאין לו שום עניין, באמת אין לו שום עניין, אלא רק מקדש מלחמה עבורו, אתה רואה שכל מה שהוא עושה זה להוציא כספים כדי ללכת להוציא יהודים מהישיבות, יש דבר כזה. יש יהודי אחד כזה לפחות, הלוואי וחזר בתשובה, עבר כמה שנים מאז, אבל הוא היה כזה. הוא חזר בתשובה, ולאחר שנים שלא נתנו לו להיות ראש כולל כמו שהוא רצה אחרי שהראש כולל נפטר, אז הוא חשב שהוא יקבל והוא לא קיבל, קיבל את זה מישהו אחר. באותו יום הוא חזר לבית, גזר לבנדים שלו את הפירות, עובד אשתו את הכיסוי ראש, עברו לתל אביב, הקים ארגון שכל עניינו להוציא בחורי ישיבות מהישיבות. ארגון שלו מוכר, עד היום הוא טיפוס מוכר, הוא... כל פעם שהתלוננו עליו בישיבות, בבתי משפט, לא בתי משפט שלנו, לא בתי דין רבנים, בכל את הפסיד, הוא שילם מאות אלפי שקלים פיצויים לישיבות שהוא נכנס לשם כדי לפגוע בתלמידי ישיבות. הוא הפסיד בכל הדיונים, הוא קיבל צו הרחקה, אפילו שהוא קיבל מכות מהתלמידים. הוא הלך להתלונן, אמרו לו, אתה עסק תגבול, יש לך צו איסור להיכנס.
אחד כזה אפשר לחיים.
אז זה דוגמה לאדם שאז הרבנים פרסמו אותו. הוא, למה? הוא קידש מלחמה נגד השם ונגד משיחו. לימים שהתפרסם למה הוא עושה את זה, אתה רואה שבכלל אין לו שנאה להשם. יש פה אינטרס. היה פה קנאה, לא קיבלתי את התפקיד, אבל תראה מה זה קנאה מוציא את האדם מן העולם. אז גם הוא מסכן. ואם הוא יהודי באמת, כי לא בדקתי, אז אנחנו צריכים להתפלל שגם הוא יזכה לחזור בתשובה.
אולי אתה
מכבד אותו? אין לנו מכבד, למה? כי זה מציאות של בן אדם שיכול חז ושלום לקלקל אותי. תזכור את זה. הקרבה לבן אדם כזה היא מסוכנת. הוא מסוכן. הוא לא עושה כלום, חוץ מלשבת, לכתוב חוברות בגנות התורה, התלמוד והמדרשים, הוא הולך לשים את זה בכל מיני שתים לחים בבני ברק, הוא לא עושה כלום חוץ מזה. מטרים אנשים רק למטרה הזו.
שאלה הרב, האם לגבי אדם כזה אפשר לקיים את מה שאומר הפסוק, הלא משנאיך השם אשנא ומשנאיך אתפוצץ?
כן, אבל בתנאי, שאם הוא חזר בתשובה הרגע, מהשנייה אתה כבר לא שונא אותו. כמו שכותב בעל התניא בפרק למד ב', שאנחנו שונאים את העבירה שהחוטא עושה, אבל לא שונאים את החוטא עצמו. בסדר? יופי, זה דק, את המוחתם, זה דק, אבל צריך לדעת. אנחנו לא שונאים יהודי בעצם. אין שנאה ליהודי. שונאים את המעשה, המעשה הזה לא טוב. אמר לי מישהו על יהודי כזה, מה, תראה איך הוא מתנהג, אני שונא את המעשה. אמרתי לו, טוב. אני אאמין לך בתנאי שאתה תוכל לומר לי שאתה באמת שונא כל העבירה. אתה לא בוחר את העבירה הזו אני שונא, את זאת היא לא, כי אני עדיין נופל בה. לא, לא יתפוס. צריך לשנוא את הרע. כי הרע הזה מרחיק אותנו באלוקים. אז הכלל בדבר, שאנחנו חייבים לכבד כל אדם באשר הוא. למעט, כמו שאמרנו, הוא מסכן אותי. יבוא אדם עכשיו זורק על הרימון, רס 26, בוא אני אכבד אותך. לא, פה יש כלל. בא להורגך,
השכם
והורגו. חייך קודמים. אבל תדעו שאם היינו מקיימים את הדבר הזה שהנביא אומר לכבד כל בן אדם, לא היה את כל המחלוקות שיש היום. לא היינו מגיעים למציאויות כאלו שפלגו בינינו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה צריך לזעזע אותנו במקרה היום והנורא שקרה בשמחת תורה. והגמרא מספרת על רבי אלעזר שהגיע מבית כדור, מבית רבו, והייתה דעתו זחה עליו שלמד תורה הרבה. פגע בו בן אדם אחד שהיה מכוער ביותר. מה הוא אמר לו? שלום עליך רבי. מה הוא ענה לו?
כל העיר שלך מכוערים כמוך.
רקע. שמה כל בני העירך מכוערים כמוך? אז מה הוא אמר לו? לא יודע. לך לאומן שעשה אני, ותשאל אותו, כמה מכוער כלי זה שעשית. ליאור, מה הוא עשה? מה הגמרא אומרת? ירד מעל החמור, כיוון שידע שחטא, ירד מעל החמור, ואמר לו, נעניתי לך מכל לי. אמר לו, לא. עד שתלך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. אמרת שאני מכוער, לך אליו, דבר איתו. וכל הדרך, מחילה, מחילה, מחילה. כיוון שהגיעו לעיר, יצאו אלפים עם שלטים, ברוך הבא, צדיק בא לעיר. אותו איש מכוער אומר, למי אתם אומרים ברוך הבא? הוא זה שהולך אחריך, זה גדול הדור. אמר, אם זה רב זה, יהי רצון שלא ירבו כמותו בישראל. כך אתה אומר? למה? אמר להם, כך וכך אמר לי. אמרו לו, אף על פי כן תמחל לו. ביקש מחילה, תמחל. אמר, בשבילכם אני מוחל, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן, מיד נכנס אותו רב לבית המדרש ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ועליה קשה כארז. עד כאן הסיפור של הגמרא, ואפשר להאריך בגמרא הזאת הרבה, אני רוצה לגרור רק בנקודה אחת. אפילו אם למדת הרבה תורה, עד שהבן אדם שמולך נראה לך בן אדם מאוד טיפש, שאחד ההסברים שהוא אמר לו מכוער זה לא חיצונית, כי אם למדת הרבה תורה אתה לא מבדיל בן אדם חיצוני, כי אתה יודע טוב מאוד מה שהגמרא אומרת, שככל שהאדם מכוער יותר, הוא חכם יותר. אז מה זה מכוער? מכוער במילת מסכן. ואף על פי כן, אתה יכול להתרברב במילת מסכן? כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אף אחד לא חכם מעצמו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, תדע שמה שכתוב שאותו אדם היה מכוער, הכוונה שהוא היה פגום בקדושה. ולכן הוא דיבר איתו ככה. הוא אמר לו, ריקה. ריקה זה אותיות קרי. אמר לו, יש לך קרי, אתה אדם תמה בקדושה. כל הפנים שלך מכוערות. יש לך תומעות של קדושה. תגיד, המקום שאתה מגיע, כולם ככה לימדו אותך לפגום? לכן אתה ככה? זאת אומרת, אני לא יודעת איך לומד שעשה אותי, למה הוא שם אותי באותו מקום שכולם מתעסקים בדברים האלו. אז הוא הבין שזה היה טעות, כי אדם לא בוחר איפה להיוולד. ויש שאומרים שזה היה בכלל אליהו הנביא. והוא רצה ללמד אותו דרך. לא משנה כמה תורה תלמד, תכבד כל יהודי. אז אנחנו לא צריכים להתבלבל, כי אנחנו לא זכינו לצערנו ללמוד תורה כל כך הרבה, עד שאנחנו כבר לא יכולים להגיד שלום לאנשים. אנחנו ברוך השם אנשים פשוטים. ואנחנו מחויבים לזכור שככל שהבן אדם קרוב אליי, אני מרשה לעצמי להקל בכבודו. זה מה שמביא את האנשים לחטוא בשלום בית. כי זה אשתי, אז מה? אז אמרתי לה כך וכך, אז מה קרה? יודעת שהיא חשובה לי, מה אני מלך לעבוד, בשביל להביא כסף לבית. זה לא נכון. אותו דבר בנה ובנותיו, הוא חושב שאם אני אמון על החינוך שלהם, אז מותר לי לדבר אליהם בצורה שפוגעת בהם. וכמה פעמים ילדים ניזוקו בנפש, כאבא או אמא, הרשו לעצמם לבזות את הילד ליד החבר של הילד, ליד הילדים של השכנים, ליד הבני דודים. והילד הזה מאותו רגע, מאותו רגע, נפגע עד עמקי נשמתו שהוא לא מסוגל לראות את ההורים. וזו שאלה פשוטה, האם מותר לנו לפגוע בילדים? כי אנחנו אמונים על החינוך שלהם. לא, מוחלט, יופי. ואם אני אגיד טוב בסדר מחילה, זה לא יעזור. כי הם צריכים להגיע לגיל מצוות, כדי מה? הם לא ברי מחילה כשהם מתנים. בא יהודה ומלמד, אפילו שליט גוי, תכבד אותו. זה לא נכון לבוא ולהיות בהתנשאות, אל תתרברב על שום בריאה בעולם. הלכת ברחוב, תאיר פנים, שלום עליכם. אני לא מכיר אותו, אז מה? אז מה? תגיד שלום. הכנסת לבית הכנסת, תגיד שבת שלום לכל בן אדם. יש אנשים חדשים, פעם ראשונה הגיעו לבית הכנסת. אף אחד לא ניגש אליהם. אז למה שהם יבואו? אבל אם מאירים להם פנים, תודה רבה. שברת בשבילי את הקרח, היה לי קשה מאוד. כולם נראים כאלה מוזרים, רציניים, מכירים אחד את השני. לכן באה המשנה ומלמדת. אתה רוצה להיות מכובד? לא צריך עכשיו לדבר בצורה יותר מדי ספרותית. אין צורך, הדברים האלה לא קשורים. מי שרוצה להיות מכובד, הכלל הוא אחד. מה צריך לעשות? לכבד את כולם. ככל שקשה לך לכבד את האחרים, תדע לך שאצלך בנפש אין כבוד. יום שישי הקרוב בעזרת השם, 10 בטבת. יום צום, מעלות השחר ועד אחרי הקידוש. יום שכתוב ברבותינו שאם היה חל 10 בטבת בשבת, היינו צמים. כי כתוב שם, כתוב לך את עצם היום הזה. וכתוב עצם גם ביום הכיפורים. מה יום הכיפורים דוחה שבת? אף 10 בטבת דוחה בשבת. אבל לעולם לא יחול 10 בטבת ביום שבת, כיוון שהלל האמורה שהיה 10 הלל הזקן, תיקן לו אחת ביד ששיח צדקנו, שאין לנו 10 בטבת בשבת. צום אחר מארבע תעניות שחל ביום שישי, מה עושים? דוחים אותו ליום ראשון. למה לא מקדימים אותו לחמישי? אומרת הגמרא, קדום מפורענותה לא מקדימין. אז מה כן? דוחים. אז כיפור אפילו בשבת, זה לא חידוש. אבל בארבע תעניות דיברתי, ארבע תעניות של פורענות. כיפור הוא לא דברי קבלה מהנביאים, אלא מהתורה, מעיניתם את נפשותיכם. 10 בטבת, 5 שישים. נכנסים לשבת קודש מעונים. ומרן כותב שחייבים להתענות בתעניות האלו, ואסור לפרוץ גדר, וכל מי שמשתתף עם הקדוש ברוך הוא בימים האלו של הצער, כשכינה בגלות, אז הוא יזכה ויראה בנחמת ציבור. ומי שאוכל ושותה בימים האלו, כאילו אין כלום, והוא לא חולה, אלא הוא פותח את עצמו מתי. זאת אומרת, לא נהגתי. מי אמר שזה תלוי במנהג? זה הלכה בשולחן ערוך. אז לא יזכה ויראה בנחמת ציבור. זה הכל זכות. שמה? שכנראה הוא חשו. מי תינוק שנשבע? לא, אני מדבר פה כולכם צדיקים יותר ממני. אתה רואה פה תינוקות שנשבו? אני תינוק שנשבע לידכם. כולם פה צדיקים. איפה חנוך? כמה פעמים אמרתי לך שמיותר שאני אגיע לפה? תגיד להם. שלא אגיד, אני אומר את זה סתם לאדם. כמה? 100 פעם? אולי יותר. אמרו לו, כולם פה צדיקים, בכלל לא צריך שאני אגיע לפה. אבל הוא אוהב להתעלל בי, בסדר. אין בעיה, זה עסק שלי איתו. תינוקות של ישגו אין פה, אל תדאגו, כולכם צדיקים. אתם צריכים לדעת, לא לפתור את עצמנו. הוא לא רוצה להתענות, לא בא לו, אז הוא אומר, הרב, כן, יש הקלות, כן? בטח שיש. חס ושלום, אדם מרגיש לא טוב, יש מעוברות, מניקות, אבל אשתי בהיריון. אני יכול לא להתענות?
היו לבשר.
אשתו בגופו. מה התשובה?
לא,
הוא אומר, היא בהיריון, אמרת שמעוברות פתורות, אז גם אני. אז לא. אמנם יש דבר כזה, אני יודע. יש הוראות משרד העבודה, יש דבר כזה עכשיו, היעדרות של הורה מחמת לידה. יש. אבל בתורה זה לא כך. למה מתענים בעשרה בטבת? החל המצור. מה זה החל המצור? ירושלים לב העולם. שמו מצור על ירושלים, עד שנהיה רעב. ובסופו של דבר הכניעו אותנו. אם אנחנו מדברים על כבוד לכל נברא, אז כשהלב יש מסביבו חומה שהוא לא מסוגל לתת כבוד לשני, זה בסופו של דבר יגרור לבוא לאותה מציאות עגומה שקרתה בסיומו של אותו מצור. שנפרצה העיר, נחרב בית המקדש על שנאת חינם. אבל כשהלב פתוח, כי אני רוצה לכבד אותך. אני רוצה לכבד כל אדם. באותו רגע אני מסלק את המצור מהלב. ואז הדרך פתוחה לקבל משיח. הצרה שלא מקבלים משיח, כי עדיין לא מסוגלים לכבד אחד את השני. אז מקרים קשים, פתולוגיים, שאתה לא יכול לדעת איך אפשר לכבד יהודי כזה, שלח את ליאור. אני סומך עליו, הוא יכול לכבד כל אדם. אפילו מי שנראה לכם שאי אפשר לכבד אותו, הוא יכול. הוא כמו גדולי ישראל בעיניי בדבר הזה. לא ראינו אף פעם את הרב עובדיה מכבד רק צעיר, או רק מבוגר, או רק דתי, או רק חילוני, או רק ספרדי, או רק אשכנזי. כולם. כולם אותו דבר. אז הגדולים הם יכולים. אנחנו קצת יותר קשה לנו. בוא נתחיל בתוך הבית, לכבד את האישה 100%. לכבד את הילדים גם כשהם קטנים, מגיע להם כבוד, בורא עולם החליט שיש לו כבוד בעצם בריאתם.
אפשר לסחור את האמירה שלהם?
כן.
אבל הוא אומר לכבד.
כן.
מה הם אוהבים? כן.
כך כתב התנא בפרק ל"ב, וזה מה שאמרתי לו מקודם, אני חוזר על זה גם לך. שמה שאמרו רבותינו, לא משנאיך השם אשנא ובתקומך לתקוטט תחליט, שנאה שנאתי ואויבים היו לי. הכוונה לשנוא את העבירה ולא את עושה העבירה. ואם קשה לך, אתה פטור מזה. אל תשנא.
מה?
אל תשנא.
אנחנו בדרך כלל דנים את הבעלם לפי מעשים שלו. בדרך כלל.
לא, אבל מי זה אנחנו?
כל אחד. איך יודעים מי זה בן אדם?
לא יודע.
למשל,
אומרים
בן אדם
שנפטר? לא, אני לא מכליל.
אומרים, תשאל את האנשים שבאו ללוות אותו, מה הם יגידו? עליו זה הוא.
אז מרן כותב, מרן כותב באמת בהלכות אבלות, שכשמגיע אדם להספיד את הנפטר, אז כתוב שמותר להוסיף קצת. ידבר בשבחו ויוסיף קצת, מרן כותב.
אחרי מות גיבורים.
שום בעיה. טוב, אבל, ויש פה אבל גדול, לא לשקר. אתה יודע שהיה מחלה של הארץ פרסיה? שהיה שומר שבת כהלכתה. מה זה שקר הזה? מה זה הרמאות? כשם שנפרעים מן המתים, כך נפרעים מן הספדנים, לא שקר. לא גם כן לעשות את זה, עוטפים את זה בכל מיני עטיפות. הוא היה גנב, אז אומרים, הוא לא היה הולך 400 בלי נטילת ידיים, נוטל שם בכיס. נספר סיפורים. יש אמת. עדיף, לא תדבר, אתה לא יכול לכבד, אל תדבר. אבל תיזהר, לא חס ושלום, לעבור על בצק, תשפוט עמיתיך. לבדן את כל אדם לקו זכות. ואהבת לרעך כמוך, זה דאורייתא. רק אני ביקשתי קצת יותר. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, כתוב על אהרון הכהן, שאוהב שלום, הוא עודף שלום, אוהב את הבריות. תלמידי החכמים. לא כתוב, אוהב את הצדיקים, לא כתוב. אוהב את הבריות, לא כתוב, כתוב, אוהב את הבריות, אתה בריאה של השם, אני אוהב אותך. מכוח זה, הוא מקרבן לתורה. הם היו מתקרבים לבן. כשאדם אוהב עם אינטרס, אז מתקרבים לאינטרס שלו. וזו הצרה. כשאנחנו רוצים להגיע ליום שישי הקרוב בלי להתענות, זה אפשרי. אפשר. איך? בוא נכבד כל אחד. בוא נאהב כל אחד. פתאום יישמע שופרו של משיח והוא יתגלה, נגיד לו, רגע שישי צום, מה פתאום צום? די, נגמר הסיפור. אין גלות יותר. קל מאוד. תלוי בנו. אז כל אחד ישתדל בעזרת השם. כמה שיותר לכבד את סביבתו. לאחר מכן המעגל היותר רחוק. היותר רחוק עד שיזכה לכבד כל יהודי. ובזכות זה בורא העולם יכבד אותנו בגאולה שלמה. במהרה בימינו. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל. לפיכך, ירבה להם תורה מזאת שנאמר. יגדיל.